שלום לכל הצופים, לרגל פתיחת מחזור לימודים חדש במכללת קבלה לעם, אנחנו נקדיש את השיעור הקרוב לנושא לימוד חוכמת הקבלה בכלל ולימוד במכללה בפרט. בחלק הראשון של השיעור, בחצי הראשון של השיעור, נקרא קצת ציטוטים, כמה ציטוטים קצרים בנושא לימוד חוכמת הקבלה, ובעזרת הרב לייטמן נברר ככה שאלות בקשר ללימוד חוכמת הקבלה, ובחלק השני של השיעור נברר בעזרת הרב לייטמן שאלות בקשר ללימוד במכללה עצמה. ברשותכם, לפני שניגש ללימוד עצמו, נגיד כמה מילים על המכללה. מכללת קבלה לעם זה המוסד הלימודי של קבלה לעם, והיא מציעה ללימודים, בעצם הלימודים במכללה, בוא נגיד כך, הם מקיפים את כל תחומי הלימוד, כל תחומי העיסוק בחוכמת הקבלה. הלימודים מתחלקים לשניים. בהתחלה, שני סמסטרים ראשונים לומדים את יסודות חוכמת הקבלה ורוכשים ככה בסיס כמה שיותר רחב ללמוד את החוכמה בצורה מוצלחת ונכונה. הם מקבלים כלים לעשות את זה כמו שצריך, לקרוא את כתבי המקובלים בצורה נכונה, ולאחר לימודי היסודות אפשר להמשיך ללמוד הלאה. הלימודים נמשכים בסך הכל 3 שנים. מה עוד אפשר להגיד על המכללה? אולי הדבר החשוב ביותר, הלימודים במכללה מציעים לתלמיד פשוט לימוד מסודר, מאלף עטף, מקל לכבד, שבאמת מקיף את כל החוכמה כולה. בעוד שבועיים מהיום אנחנו נפתח כיתות לימוד חדשות של סמסטר ראשון, של סמסטר א', אז כל מי שמעוניין מוזמן ליצור איתנו קשר ב-1-700-509-209, ונשמח לתת עוד פרטים. אז ניגש ללימוד. אנחנו נקרא ציטוט ראשון על לימוד חוכמת הקבלה מתוך הקדמת פרי חכם. הנה נודע מפי סופרים ומפי ספרים אשר לימוד חוכמת הקבלה מחויב בהחלט לכל אדם מישראל, ולו למד אדם את כל התורה כולה ובקי בשס ובפוסקים בעל פה, גם ממולא במידות ובמעשים טובים יותר מכל בני דורו, ולא למד חוכמת הקבלה, הוא מחויב להתגלגל ולבוא עוד פעם בעולם הזה כדי ללמוד רזי תורה וחוכמת האמת, שזהו מובא בכמה מקומות במדרשי חז"ל.
מה אפשר להגיד על זה? אנחנו נמצאים בהתפתחות מהעולם אינסוף, שזה נקרא מצב האלף. אנחנו התפתחנו עד העולם הזה, וכאן זה נקרא מצב הבית, וצריכים ממצב הבית הזה לעלות בחזרה למצב הגימל, שהוא כמו מצב האלף, רק ההבדל בו שבו אנחנו נמצאים כבר בהבנה והכרה, שזה נקרא פי תרח פעמים יותר ממצב א'. במצב הבית הזה אנחנו מתפתחים בצורת דומם, צומח וחי, שזה מיליארדי שנה. לפני זה אין זמן בכלל, שאנחנו מתפתחים כאן בעולמות אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, וכאן זה העולם הזה שבו אנחנו מתפתחים בדרגת דומם צומח וחי, נגיד 15 מיליארד שנה, כן? ואז מגיעים למצב שאנחנו הגענו למצב המדבר. המדבר, ההבדל בינו לבין המצב דומם צומח וחי, שמדבר הזה הוא לא קיים בטבע. כי לפי הטבע אנחנו גם כן בני האדם, זה מין החי. זה שאנחנו בונים ביתים אחרים מהחיות, מתרבים אנחנו כמו הם, אוכלים אנחנו כמו הם, קצת יותר משוכללים. האם זה לטובה? בינתיים אפשר להגיד שזה לרעה. אבל איכשהו לא חשוב. המדבר נקרא דרגה שהוא מתחיל האדם הזה להרגיש את עצמו שהוא גלובלי. זאת אומרת שהוא חברתי, ייצור חברתי, שהוא לא חי בצורה אישית, אינדיבידואלית, האגואיסטית, כמו שהיה קודם, כל הדרגה שלנו, אלה היצור הזה הוא חייב לעלות בחזרה ולהשתתף בהתפתחות הרוחנית, כמו שהייתה ההתפתחות קודם, כמו שהיא הייתה קודם. זהו. אז אנחנו צריכים להתפתח בצורה רצינית מהתפתחות החברתית, הכללית, לרוחנית. זה בעצם העבודה שלנו. ולכן, עד כה שאנחנו התפתחנו, זאת אומרת, עד הגבול הזה האדום, כן, שהתפתחנו בעולם שלנו בצורה אגואיסטית, לא היה נורא. היינו צריכים כך להתפתח, כי היינו מתפתחים ללא מודעות של עצמנו. אבל כשהגענו למצב שאנחנו נמצאים בצורה גלובלית, קשורה, אינטגרלית זה לזה, כולנו יחד, אז זה סימן שאנחנו צריכים עכשיו לקבוע את הצורה שלנו אחרת, בהתאמה לטבע. כאן אנחנו היינו מתאימים את עצמנו ומתפתחים בצורה אגואיסטית, האגו שלנו הוא היה מתפתח, כן, לפי הרשימות, כל אחד בעצמו, כן? וכאן אנחנו מתפתחים, כן? כן? לפי הרשימות כלליות של כולנו. ואנחנו רואים את זה, איך אנחנו קשורים סביב העולם וכולנו יחד, ולא יעזור לנו, אנחנו מערכת אחת. ואם בחלונות, כמו בחלונות במחשב, היו מתגלים קודם חלונות אינדיבידואליות לכל אחד ואחד, וכל אחד היה בונה את עצמו בצורה ללא שום קשר לאחרים, יכול לעשות מה שבא לו, היום לא. והבעיה שלנו שאנחנו לא יודעים הקשר בינינו, וכל אחד לא מכיר ולא יודע את מקומו ברשת הכללית, איפה שהוא קשור עם כולם. וזו באמת הטרגדיה הגדולה מאוד, שעכשיו אנחנו נמצאים מול המערכת שהיא פועלת עלינו, שמתגלת אלינו כמו רשת הכללית, ואנחנו לא מותאמים אליה ולא יודעים מה הייתה לעשות. אנחנו במבנה הפנימי שלנו עדיין נמצאים במערכת שכל אחד יכול להתנהג איך שבא לו ולסדר את עצמו איך שבא לו. והמערכת שכבר פועלת עלינו היא כבר אחרת לגמרי. נגמר העידן הקודם, בעידן החדש, שמשפיעות עלינו הפעולות, משפיעים עלינו הכוחות, שהם כולם פועלים על כולם יחד. ולכן כאן, בלי לימוד מהי המערכת הגלובלית אינטגרלית, איך היא פועלת אלינו, איך אנחנו יכולים להתאים את עצמנו אליה, בלי לימוד הזה אנחנו לא נוכל לשרוד. פשוט מאוד. לכן חוכמת הקבלה היא מחויבת לכל אחד ואחד. כי אם אנחנו היינו מלמדים את עצמנו ואת הילדים שלנו לעולם הקודם, על ידי מה שאנחנו רכשנו במשך ההיסטוריה, כל הידיעות על העולם שלנו, היום כל הלימוד הזה לא יעזור לנו בכלום. ואנחנו נראה את זה יום אחר יום, חודש אחר חודש, אנחנו פתאום נגלה את עצמנו בעולם שאנחנו לא יודעים בכלל מה קורה. לא יודעים. פתאום פה, פתאום שם, פתאום כאן, פתאום כאן. אנחנו לא מבינים מה קורה עם העולם. כי הוא מתקדם עכשיו ומתגלה יותר ויותר לפנינו כמערכת אנלוגית, לא דיסקרטית, לא ספרותית, ספרתית. כן? זהו. לא בודד, לא מחוברת מחלקים בודדים שכל אחד יכול להתנהג באיזשהו חופש. אלה אנלוגית זה נקרא התחלה וסוף, וסוף התחלה ובאמצע, וכל המצבים שלהם קשורים יחד פשוט וזהו. כמו בגוף אחד, אתה לא יכול לשנות משהו בגוף בלי שישתנו כל היתר החלקים בתפקידם, בתפקודם. זהו. ובמצב כזה, אם אנחנו לא נרגיש באיזה מערכת אנחנו נמצאים, אנחנו עבודים. לכן לימוד חוכמת הקבלה, כמו שכותב כאן, ממי קראת?
בעל הסולם.
מבעל הסולם. כן? זהו. זה הוא מחויב לכל אחד. כי זה כמו שאנחנו מלמדים את הילדים שלנו לעולם להתנהג בו, כמו שהיינו עושים כך. היום לא יעזור לנו, אנחנו חייבים לתת לילדים שלנו ולגדולים, לכל אחד שעוד מתכוון לחיות בעולם הזה כך וכך שנים, לדעת מה העולם שפתאום נחת עלינו. שכמו שקודם הייתה איזושהי רשת הנהגה והשגחה עלינו, שהייתה חוב, נותנת חופש לכל אחד, היום ירדה כזאת רשת שאנחנו בה כלולים כל אחד בדיוק בנקודה שלו, ואין חופש. אם הוא זז, הוא משפיע על כל המערכת. כל אחד זז, כל אחד משפיע על כל המערכת. ולכן המערכת היום היא ממש בלתי, איך להגיד, לא בלתי מאוזן, זה ברור. גם כן שאני לא יכול, בלתי צפויה, בוא נגיד, כן. בלתי צפויה. וזה יתגלה יותר ויותר בצורה נוראית. היינו סך הכל של שום ביונסקו, כן? דיברתי עם ראש יונסקו, כן? דירקטור ג'נרלי. אז זה מעניין שהוא תפס, הוא אמר מיד, אז אתם, לא מיד, אחרי כמה, 10 דקות, אומר, אז אתם מדברים על זה שלימוד צריך להיות עכשיו גם כן גלובלי? זאת אומרת, על המערכת הכללית. זה הבין, זה דווקא טוב. טוב, אדם מתעסק בבעיות העולם ובבעיות הלימוד. שזה באמת הבעיה. שאנחנו צריכים ללמד ילדים וגדולים איך להתקיים בעולם החדש שפתאום אנחנו נכנסנו בו. זה לא מובן, זה לא מורגש, זה קשה מאוד לקבל. זה אמנם שרואים תוצאות האלה מכל מקום, אבל אם לא רוצים לראות אז לא רואים, זה ברור, כן? עד שמכות לא יחייבו לראות. כן? אז, אבל אנחנו חייבים בכל זאת להפיץ את זה לפני המכות, שכמה שאפשר לחסוך בסבל. כן.
אחד מהשאלות...
לכן, סליחה שאני אומר לך כמו לראש המכללה, אתם צריכים לקחת את זה בחשבון, ושהלימוד על מערכת הכללית, האינטגרלית, הגלובלית, האנלוגית, זה במערכות האנלוגיות, זה חייב להיות חלק החשוב בלימוד הכללי שלנו היום.
אוקיי.
כן.
אחת מהשאלות הנפוצות לגבי לימוד חוכמת הקבלה זה מי בכלל יכול ללמוד? אנשים חושבים צריך איזו הצטיינות?
לא, זה ברור שכמו שהוא אומר, ויש על זה הרבה אמרות, שחוכמת הקבלה חייב, היום כבר, קודם יכול, היום זה חייב, חייב ללמוד כל אדם ואדם שעל פני כדור הארץ. קטן, גדול, לא חשוב צבע ולאום וגזע וכלום.
יש לנו ציטוט קטן בקשר הזה, אפשר לקרוא?
וגם כן שזה לא שייך לדת ואמונה ותרבויות ולשום דבר. בבקשה?
כן, מתוך מאמר של הרבש, כישרונות קטנים, הוא כותב כך: אם האדם נברא עם כישרונות קטנים, איך שייך אצלו לומר שיהיה תלמיד חכם? הלא המוח שלו קטן להבין דברי תורה. על זה בא המדרש רבה, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, חייכם, כל החוכמה וכל התורה דבר קל הוא. כל מי שמתיירא אותי ועושה דברי תורה, כל החוכמה וכל התורה בליבו. ופירש על זה בעל הסולם בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, וזה לשונו, הרי שאין צריכים כאן לשום הצטיינות מוקדמת.
אם היית קורא בסוף היה טוב, אבל אם אתה קורא ככה פסוק, אתה בלבלת קודם את כולם. בקיצור, מה הוא אמר בסוף?
אין צריכים כאן לשום הצטיינות מוקדמת.
יופי, זה ברור. מה קראת קודם? אני לא הבנתי שום דבר. תתרגל להוציא לאנשים שזה יישאר אצלם ובצורה ברורה, ולא כל הפלפולים. כן, זאת אומרת, לא חשוב כמה אדם למד לפני זה או לא, לא חשוב כמה שהוא מבין או לא, כמו שהוא צריך לדעת על החיים האלו, הוא גם כן צריך לדעת עכשיו על החיים החדשים, על העולם החדש, ושזה מלומד חוכמת הקבלה. זאת אומרת, זה חוכמה פרקטית, חוכמה על החיים. זהו. איך להצליח בחיים, נקודה. הייתי אומר לו, לא רק שאיך להצליח, איך לשרוד בחיים. עוד יותר. הלאה.
שאלה, מה מבדיל את לימוד חוכמת הקבלה מלימוד כל חוכמה אחרת?
כל חוכמה אחרת אני יכול לא לדעת. כן, נו, אני חייב לדעת, אני יכול להיות איזה סנדלר, איזה מנקי רחוב, אבל אפילו מנקי רחוב הוא צריך לדעת את העולם, איך הוא מתנהג, כדי אפילו בדרגת קשר שלו עם העולם, שהוא יצליח, הוא צריך להיות, צריך לחיות משפחה, ילדים, הוא, פרנסה, כל מיני שירותים שהוא משתמש בהם בעולם, איך שהוא נותן לאחרים, מקבל מאחרים, הוא צריך לדעת את הדברים האלו, אפילו בעולם שלו המצומצם יחסית. אנחנו עכשיו נמצאים במצב שאפילו היחסים האלו הפשוטים, המאוד המוגבלים, אפילו אותם אנחנו לא נוכל לבצע לפי הסגנון הקודם, לפי הרצון האגואיסטי הצער שלי בלבד. אני אצטרך לקחת בחשבון לעשות אותם מתוך זה שאנחנו קשורים יחד כולנו, שאני כל פעולה שאני אעשה, זה לא עכשיו כל כך ברור ולא מיד עכשיו זה מחייב אותנו ממש, אבל אתם תראו בעוד כמה שנים ולא הרבה, שאני אצטרך בכל פעולה שלי, כמו שעכשיו אני יודע שאני עושה וזהו, מה אכפת לי, אני מסדר את אחרים, אני עושה ככה וככה, אני אצטרך לחשוב האם אני בזה לא מעורר את כולם לרע, כי אני מקבל הרע שאני מעורר את כולם בחזרה פי כמה שאני גורם לאחרים. תראו לעצמכם, אני עשיתי זעזוע קטן אבל לא לטובה, כל המערכת הזזה על ידי זעזוע הזה, תתארו לעצמכם ככה בצורה פנימית, כולם זזו, ואני בחזרה מקבל עכשיו את זה על עצמי. זה כזאת מכה בחזרה שאתה לא יודע, אתה פתאום, אתה נוגע למשהו, פתאום יש לך כזאת זפת שאתה, אתה לא, למה, מה הוא קורה? עד כדי כך. כי זה מערכות, זה המקצוע של הראשון, מערכות האינטגרליות האלה, כי כך גוף שלנו גם כן קיים. זה משהו שאתה משהו משנה, זה כמו בונים מהקלפים, כן? ככה, או מדומינו בונים כאלה דברים, וזהו, זהו. כן. ככה זה. מאוד מאוד מסוכן. לכן בטוח שהעולם יגלה את העניין הזה. אבל בדרך יכולים להיות הרבה מכות, כמו שכותב בעל הסולם. אז חייבים לפרסם כמה שיותר.
כן, אני זוכר את זה על עצמי.
על עצמך זה לא אכפת לנו. עליך לא אכפת לנו. כן, בבקשה.
לשנות את התפיסה לאנשים זה כמעט משימה בלתי אפשרית, אלא אם כן נמתין למכות.
אני חושב אתה מוכן להמתין למכות?
לא, אני אומר האנושות הכללית, בשביל לעורר אותה.
למה? אם כולם היית מרגיש כמו ילדים שלך, היית ממתין בשקט למכות?
לא, זה אתה צודק, אני מסכים איתך, רק אני מנסה להביא דוגמה. אני חושב שהכי טוב זה להביא דוגמאות לעם. לדוגמה, אתה נוסע בכביש ואתה נוהג בצורה לא בסדר ואתה מעצבן את הנהג שמאחוריך, אז אולי להביא דוגמה, נאמר בכביש, זאת אומרת לפרסם ולהגיד, תתחשב בו, תעשה כך וכך, אל תעצבן אותו, זה יחזור עליך אחר כך פי כמה, כמו בדוגמה שמעת. צריך להביא לאנשים דוגמאות.
אני מתעצבן מכאלה מילים עוד יותר.
כן, אבל אני אומר, איך נסביר להם, זאת החוכמה שאתה צריך לאמץ, תשנה הרגלים ממה שהתרגלת עד היום אלפי שנים, זה לא מה שהיה פעם, כולם פחדו שבשנת 2000 יקרה איזה אסון, אמרו, עולם כמנהגו נוהג, לא קרה כלום. זאת אומרת, צריך להוציא את האנשים מהתרדמה הזאת, על ידי דוגמאות, להגיד, מעכשיו והלאה, כך תעשה. ואז לאט לאט, אולי זאת השיטה, לא להגיד לו קבלה, מה קבלה.
לא, 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 לא עניין שקבלה, נכון.
אלא דוגמאות, מעכשיו והלאה, אנחנו צריכים להיות חברים, תתחשב בו, תרגיש אותו.
צריכים למצוא,
וכל מיני דוגמאות כאלה.
גישה, נכון. בבקשה. אתה כבר שאלת, בבקשה, בחור הזה. אחריך, או לבניך. כן.
לא יודע, יש לי קצת דאגה.
נו.
אני פשוט חושב, כאילו, מסתכל קדימה, מנסה לפחות.
כן.
ואני רואה את ההתפתחות, אנחנו עדיין לא כן נלמד, ובשלב מסוים נעלה ככה, ואולי ברוחניות יותר ויותר. איך לא נגיע למצב שכבר ראינו בו, שהשנאה תהיה כל כך גדולה, שאנחנו ניפול עוד הפעם, כמו אחרי חורבן בית המקדש.
יכולים ליפול למלחמת העולם. השלישית.
ואז למעשה לא למדנו כלום מהטעות הקודמת, שנפלנו לגלות.
נו, מה לעשות? בעל הסולם כותב שיכולה להיות מלחמת העולם שלישית ורביעית.
אנחנו מונים את זה, אנחנו
מונים על ידי הפצה. אין לך שום אפשרות למנוע אחרת. רק על ידי הפצה.
ואפשר ללמוד מטעויות קודמות?
נו, מה זה מטעויות?
האנושות
לא לומדת מטעויות הקודמות, מפני שהרצון לקבל שמתגלה כל פעם הוא רצון לקבל יותר גדול, והוא לא יכול ללמוד מהדברים הקטנים הקודמים. זה כמו שאתה גדול לא יכול ללמוד מילד הקטן.
זאת אומרת שזה יכול לקרות וזה לא תלוי בנו למעשה, אלא אם כן אנחנו נפיץ.
אני אמרתי לך, אם אתה נמצא ברצון לקבל יותר גדול כל פעם, באגו יותר גדול, אתה לא יכול לקחת בחשבון האגו הקטן שהיית אתמול ושלשום כדוגמה שמחייבת אותך היום לקחת אותה וכך להתייחס לחיים. לא יכול. כי האגו של היום, שהוא יותר גדול, הוא אומר לך, תקרא את העולם. זהו. תעשה מה שאתה רוצה.
זה הדאגה שלי למעשה.
בבקשה. נו, תמשיך.
כן, אז אם אפשר, כמה שאלות ככה יותר בנוגע ללימוד במכללה עצמה.
כן.
אנחנו אמרנו שמה שמייחד את הלימוד במכללה זה באמת לימוד מסודר, מאלף עטף, מקל לכבד, ואומרים שאת חוכמת הקבלה ככה דווקא לומדים מתוך הרגשה, מתוך תיקון הלב, אז מה העניין של לימוד מסודר דווקא? מה הצורך
לא.
בו?
לא, קודם כל אנחנו לומדים על עצמנו ועל העולם. אנחנו לומדים על עצמנו, על העולם ועל הבורא. הבורא זה נקרא מערכת הכוחות עליונים, שסך הכל מתחברת לכוח אחד, כללי, הגדול, שנקרא כוח העליון. כוח העליון הזה כוח השפעה ואהבה, שכלפינו מתחלק להרבה מאוד חלקים, כל מיני אופנים, שאותם אנחנו לפי התכונות שלנו רואים בכל מיני צורות, מגלים בכל מיני צורות, בצורה ישרה ובצורה הפוכה ובאמצע שביניהם. על כל המערכות האלו, זאת אומרת הרצון לקבל הפרטי והכללי וכוח ההשפעה אליו, מדברת חוכמת הקבלה. לכן חוכמה הזאת היא קודם כל א', חוכמה כהשפעת הכוח העליון על הרצון להשפיע, על כוח תחתון על הרצון לקבל. זאת אומרת, חוכמה על התנגשות שתי הכוחות ועל איזון ביניהם שאליו צריכים להגיע, שהוא נעשה על ידי כוח השלישי שאנחנו מייצרים אותו בעצמנו. איך אנחנו מייצרים אותו בעצמנו, כוח השלישי שמלמעלה מגיע לנו כוח העליון, ומלמטה נמצא כנגדו כוח התחתון, ושני כוחות האלו, זה הפלוס וזה המינוס, הם נמצאים בהתנגשות ביניהם, אנחנו כאן צריכים לעשות ביניהם נגעת, כן? נגעת. איך אנחנו בונים אותו? אנחנו בונים אותו בכוונה. רצון לקבל שמגיע לנו מלמטה, רצון או כוונה די להשפיע שאנחנו בונים אותה על ידי כוח מלמעלה, שאנחנו מחברים אותם יחד. כן. זאת הכוונה או מסך. לא, זה הכוח ההתנגדות שלנו. זהו. כוח ההתנגדות, כוח החיבור, כוח ההתאמה, כוח האיזון בין הנברא לבורא. זה מה שאנחנו עושים. אז איך אפשר קודם כל ללמוד את זה לא בצורה מדעית? זה בעצם יסוד של כל המדעים שלנו. איך מתחברים החומרים, חשמליים, שדות למיניהם, נטיות של האדם, צורות בצומח, בחי, הכל זה נובע אך ורק מהתמונה הזאת. מהתמונה הזאת. שבדרגות דומם, צומח וחי, זה נעשה מעצמו האיזון הזה, ובדרגת המדבר זה על ידינו. על ידינו. זהו. אז איך לא ללמוד את זה? זה יסוד של כל הטבע. כך גיאוגרפיה, כך ביולוגיה, זואולוגיה, למה שאתה רוצה, אתה יכול להביא אותם לתמונה הזאת. אין יותר חוץ מתמונה הזאת. הטבע זה אותו הטבע. זהו. או שהחוק הזה של האיזון, כן? מתקיים בצורה שזה מובן מאליו, כן? או שמתקיים על ידי עבודה שלנו. אבל חייב להיות. בלי זה אין קשר בין אור לרצון, בין זה, בלי הקשר הזה בין האור לרצון, כן? בין הקשר הזה באמצע. אין חיים, אין קיום. זה פשוט. אז לכן זה חייב להיות גם כן בצורה מדעית, גם בצורה רגשית, אם זה מדובר עלינו. לכן זה גם לימוד וגם חיים וגם הכל. זאת אומרת, זה חוכמה שהיא מדברת לך על קיום המציאות ובניית המציאות ועתיד המציאות, על הכל. כן.
מה התועלת בלימוד משותף יחד במקום אחד פיזי? איך אפשר להוציא מהסיטואציה הזאת את המקסימום? הרי יש כל מיני דרכים ללמוד את הקבלה. אתה יכול ללמוד את זה דרך האינטרנט, דרך צפייה בטלוויזיה, ומה שמייחד את הלימוד במכלל זה פשוט אנשים באים לכיתה אחת פיזית, נפגשים, יושבים באותה כיתה ולומדים.
כן, לימוד בכיתה הוא עדיף לאין ספק אם יש אפשרות. וודאי שאנשים שבאים ללימוד, סתם ללמוד לקבל שיעור אפשר גם כן בבית, דרך האינטרנט. אבל כשבאים לכיתה, בכל זאת מרגישים את עצמנו כבר מחוברים יותר. ומתחילים להתקשר ביניהם לקבוצה. ואחר כך מתחילים ללמוד מה זה נקרא קבוצה, ולממש את זה בקבוצה. אנחנו מאוד רוצים לבנות כזאת מערכת, כזה מקום, וירטואלי באינטרנט, שאנשים הרגישו בו כמו שהם נמצאים גם כן בקבוצה אחת. לא בטוח שזה פשוט, בינתיים זה קשה מאוד, לא בטוח שזה כל כך קל ואפשרי, אבל אני רואה שכל העולם נמשך לקשר הווירטואלי, ולכן ללא ספק כל העולם ודאי שילמד לא בקבוצות פה ושם, אלה בצורה וירטואלית. בינתיים גם כן אנחנו רואים שבעולם המודרני לאדם לברוח מכל ההתחייבויות שלו בבית, בעבודה, בחיים שלו פרטיים, אפילו פעם בשבוע, זה לא פשוט. ולהגיע לאיזה קבוצה שהוא צריך אולי שעתיים לנסוע לשם ושעתיים חזרה, וחוץ מזמן כמה שזה ההוצאות, זה הכל מאוד מאוד קשה. לכן אני חושב שצורה עתידה היא צורת הלימוד הווירטואלי, אבל כך שלא ירגישו אנשים שהם לא נמצאים בקשר ביניהם, אלא ממש זה יהיה מורגש בהם כקשר ביניהם הרגיל, שנמצאים בחלל אחד הפיזי.
אז נכון לעכשיו, מה היתרון בכל זאת בלימוד פיזי בכיתה אחת?
אם אפשר להגיע לקבוצה פיזית, בטוח שזה עדיף ללא ספק, ובהרבה מאוד מהצורות אחרות. אלה רק שאין ברירה. נגיד עכשיו הייתי בגרמניה או באירופה, פגשתי שם הרבה אנשים, ובצרפת אחר כך היו לנו פגישות עם קבוצת צרפת, אז הגיעו אנשים אפילו משוויץ, מספרד ומצרפת עצמה, זה מצפון ומדרום ומכל המקומות, שהם נסעו שעות ברכבת או באוטו, אז הם לא יכולים כך להגיע, אפילו פעם בשבוע זה לא פשוט להגיע כך, ולכן הם משתתפים בצורה וירטואלית, ואנחנו צריכים להשתדל לבנות להם מקום כמה שיותר נוח, שיהיה בהם אילוזיה, איך להגיד, אשליה, לא רוצה להגיד אשליה, אדמיה אולי, הרגשה שהם נמצאים יחד. בקיצור, צריכים להשתדל.
שואלים קוסטה ממוסקבה, מה ההבדל בידע הקבלי, הידע של פסיכולוגיה, שמלמד אותנו גם איך להתקשר בין אנשים?
בחלק מההתקשרויות בין בני אדם, פסיכולוגיה היא נכונה, והיא כחלק מחוכמת הקבלה. חוכמת הקבלה היא כוללת בתוכה כל מה שיש בטבע בעולם הזה. חוכמת הקבלה מדברת מתחילת הבריאה ועד סוף הבריאה על כל מה שמתרחש, ולכן כוללת גם כן מדעים שבעולם שלנו, רק היא לא מפרטת אותם, אלא אנחנו מפרטים אותם, מה שאנחנו צריכים לצורך שלנו. אבל יסוד שבהם, כמו שאמרתי עכשיו, הוא יסוד מאוד פשוט. זהו. עכשיו, פסיכולוגיה גם כן, היא מדברת בצורות הפרטיות שבעולם שלנו. הפסיכולוגיה שפיתחנו עד כה היא הייתה נכונה, ומעכשיו והלאה זאת השאלה עד כמה שהיא תהיה נכונה, כי שוב אנחנו נכנסים לעולם הגלובלי, ומערכת שפועלת עלינו היא מערכת הגלובלית, זאת אומרת מקבלת בחשבון לא כל אחד ואחד או אחד עם השני, אלא אחד עם כולם וכולם עם אחד, ובצורה כזאת אנחנו לא יודעים איך להתייחס לעולם, לא יודעים, אין לנו חוכמה כזאת שיכולה להסביר לנו את זה. למה אנחנו לא יכולנו לפתח חוכמה הזאת של מערכות האנלוגיות גלובליות ואיך כל אחד בהם? מפני שאנחנו לא כאלה מבפנים. אני יכול לפתח רק מה שאני בפנים נמצא, מתוך הטבע שלי, איך אני בונה כל הדברים. אבל מתוך שאני לא נמצא בקשר עם אחרים, אז גם כן אני לא יכול לפתח מדע כזה. זו הבעיה. ועכשיו אנחנו נכנסים למציאות, ואנחנו כאילו לא יודעים עליה כלום. כלום. ואני לא יכול לדעת שום דבר. עד שאני לא אהיה ממש בצורה אורגנית כזאת, מחובר עם כולם. זאת אומרת, מי עכשיו יכול לפתח לנו חוכמה על המציאות הארצית הזאת שעכשיו מתגלה? רק המקובלים. רק המקובלים. וכולם יעמדו ככה. לא ידעו מה לעשות. התגלו עמקות, התגלו כל מיני בעיות, כלום. אף מומחה, גם אותם פסיכולוגים ופיזיקאים, מתמטיקאים, מה שאתה רוצה. פתאום התחילו לגלות בביולוגיה, בזואולוגיה, במה שאתה רוצה. פתאום התחילו לגלות שכל המדע הקודם לאט לאט מפסיק לעבוד במצב החדש. כי רשת הכוחות שפועלת עלינו היא חדשה. היא רשת האינטגרלית שמקבלת בחשבון הקשר הכללי בין כולם. אתה מבין באיזה צרה אנחנו נמצאים? לכן כמה שאנחנו יותר מהר נפזר חוכמת הקבלה, שאנשים ילמדו לקראת מה הם נמצאים, אז לפחות איזושהי נטייה קדימה, הסכמה עם זה, הבנה, איזשהו רצון, איזה קצת אפילו מחשבה לזה, מודעות לזה, כבר ישנה את התמונה, יקל אל העולם. זה כמו שבא עכשיו הוריקן לאוסטרליה, נגיד. מה הם יכולים לעשות? לבכות וזהו. נו, אני ראיתי אתמול, כן? הם מחזקים את הבית. שם עוד כמה מכניסים דיבלים לתוך קירות. נו, אתה מבין? זה אין מה לעשות. אתה לא יודע מה קורה. כן.
אז רותם מקרמיאל ואלכס מערד, הם שואלים, המערכת תמיד הייתה גלובלית, מה השתנה, מה התווסף, מה החוק המרכזי שנוסף לנו?
אנחנו צריכים להתאים את עצמנו למערכת הגלובלית. מערכת לא הייתה גלובלית, כי האדם בה היה יכול לפעול לפי האגו שלו. אני מצטער, שוב אני אומר לך, יש לך כך דומם, צומח, חי, אתה רואה את השטח הזה? כן? אתה רואה שטח? השטח הזה זה הכל, בשטח הזה כולם פועלים בצורה גלובלי. יחד. כן? ויש חוץ מזה השטח שנקרא המדבר. כן? האגואיסט. כן? הרע. הלא מאוזן. שהוא לא נמצא בפנים. הוא לא נמצא בפנים. הוא לגמרי לגמרי בחוץ. והטבע הכללי, כן? הטבע הכללי היה סובל, היה נותן לו להתפתח לפי התוכנית הבריאה, היה נותן לו להתפתח בצורה כזאת, כי בדרגות בדרגות דומם, צומח וחי שבמדבר, כן? שבמדבר, כאן. זה לא היה כל כך נורא. זה הוא לא היה כל כך גורם לאי איזון בכל התמונה. שאנחנו הגענו לדרגת המדבר שבמדבר, עכשיו, כן? היום. המדבר שבמדבר. דלת שבדלת. דלת שבדלת. זהו. אין לנו ברירה. אנחנו חייבים להתאים את עצמנו לכאן. אנחנו היינו מתפתחים ללא הכרה, ללא הבנה, ללא ככה. חיים. כל אחד מנצל את המציאות וזהו. עכשיו אנחנו הגענו למצב, אתה חייב להכיר את המציאות, אתה חייב להיות בו חלק הפעיל, חלק המועיל, אתה חייב להביא את כל המציאות לאיזון. כמו שהוא אומר בעל הסולם בתחילת הפתיחה לחומת הקבלה, שאדם הוא צריך להגיע לתיקון ואחריו הוא מושך כל העולם לתיקון. שדומם צומח וחי גם באדם וגם מחוץ לו, מגיעים גם כן לתיקון על ידי האדם, המדבר שבמדבר. הוא נקרא האדם. המדבר שבמדבר הוא נקרא האדם. הדומה. כן, אורן.
אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל לפני בערך 3 חודשים היינו ביחד באיזשהו דיון לגבי ההתפתחות של חוכמת הקבלה, בעיקר בישראל. דיברנו על זה שמיום ליום עוד ועוד אנשים צופים בערוץ ומצטרפים לבתי קבלה לעם, ודיברנו על הנתיב שבו האדם מתפתח. ואז אני באותו דיון אמרתי שכל אחד צריך למצוא לעצמו איך שהוא מרגיש, חלק אוהבים לראות אותך בערוץ, חלק באים לבית, כל אחד כאילו בצורה שלו. ואתה אמרת שאתה לא רואה שום אפשרות לאדם להתפתח בצורה נכונה בנתיב הרוחני, אלא אם כן הוא עובר במכללה. אמרת, כל האנשים בישראל צריכים ללמוד במכללה. אין מצב שאדם לא לומד במכללה.
רגע, רגע, רגע.
היה לנו ויכוח על זה, כי אני אמרתי כאילו, ואז אתה כאילו אמרת ככה בצורה ממש ממש נהרצת, שאתה לא רואה אדם בישראל שלא עובר במכללה.
נכון, אבל אנחנו מדברים לא על ישראל בלבד. אני נתת לך דוגמה מהצרפת, מעוד כל מיני מדינות, מאירופה. אני לא נתת לך דוגמה מישראל לישראל. אני מצטער. בישראל אני עומד על אותם המילים. כמו שכותב בעל הסולם. שקודם כל ישראל חייבת לעבור תיקון, שקודם כל אנחנו, כי אנחנו אשמים על כל המצב של העולם וכו' וכו' וכו'. ודאי שבישראל אין שום ספק. חייבים אנחנו לרבות את הקבוצות הלימוד. מכללה חייבת ממש להיפתח בכל מקום. אבל אם אנחנו מדברים על כל העולם, אני אמרתי לדוגמה מצרפת או ממקומות אחרים. בוא נשאל, היו לנו אנשים בבייג'ין, חלק מהאנשים טסו ללוס אנג'לס, שאל אותם איזה מרחקים שם. אז אתה לא יכול לחייב את האדם להגיע לאיזה מכללה. אתה תפתח מכללה בכל פינת רחוב? הלוואי. כן.
לא זאת השאלה. אז מה שהיה לנו ויכוח, אני אמרתי, האדם לא חייב להיכנס, אם אין לו נטייה לימודית, אמרתי, הוא לא חייב להיכנס במסלול לימודים מסודר. ואתה אמרת, אין כזה דבר, וצעקת עליי אפילו, ואמרת שאצל הרבה, שהוא היה מחייב, שבן אדם לא היה מתקבל ללימודים, לפני שהיו פותחים כיתה לאנשים, והיו מלמדים אותם בצורה מסודרת. וגם עכשיו אני נזכר במילים שלך, שגם בעל הסולם כותב, בהקדמה לטס, למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה. מה כל כך קריטי? כי אני מכיר, אני מלמד במכללה, ואני פוגש המון אנשים, ובדרך כלל רוב האנשים שמגיעים, הם רואים אותך בערוץ, ואז הם באים ללמוד במכללה.
למה?
הם באים והם אומרים ככה, כאילו שהערוץ 66 והרב לייטמן זה...
תשאל אותם באמת, למה באים? כי הם הרגישו שחסרה להם חברה. חברה, הם רוצים להיות יחד עם אחרים. יש בזה איזה מין תענוג נוסף, איזה מין, איך להגיד, נו משהו מיוחד. אתה יודע, יחד כולנו שלומדים, זה נותן אווירה אחרת. באים יחד, שואלים, מתווכחים, יחד נכללים ברצון הכללי. אתה לא נכלל עם הרצון הכללי כל כך דרך הערוץ. כשאתה בא למכללה, אתה יושב עם אחרים, אתה אפילו שותים כוס קפה, מדברים על משהו, אתה קונה חברה שאין כמוה במקום אחר. אתה מתפעל מהם, הם נותנים לך השפעה שלהם, אתה קונה מהם רצון, התפעלות, משיכה קדימה, חשיבות המטרה, אתה מתחיל להיות כלול מהם, וכתוצאה מזה אתה נעשה יותר חכם, אתה קונה מהם חוכמת חיים, למרות שכולם כמוך, אבל כל אחד מוסיף משהו, ודבר חדש לפני כולם, אז אתה שומע כל אחד איך שהוא עושה, כאילו שאתה נכלל מאחרים מכולם. זה מאוד מוסיף, וזה מאוד מרחיב את ההסתכלות. זה חוויה אחרת. אוי, אני יושב מול הטלוויזיה, אחד מול הזכוכית הזאת, או שאני יושב עם אנשים חיים. זה בכל זאת אחרת. ואם אנחנו נמצאים בישראל, ואנחנו חייבים את העם הזה קודם כל להביא לתיקון, כך כותב בעל הסולם בסוף הקדמה לספר הזוהר, אתה בטח שיודע, זהו. אז אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לדחוף אותם, התיקון הכי גדול, הכי מהיר, בוא נגיד כך, הכי מהיר, זה תיקון בחברה חיה, ולכן אנחנו עושים בסוף החודש שוב, איך קוראים לזה?
נפגש
כזה בים המלח. בתחילת אפריל אנחנו עושים כנס בארצות הברית, אחר כך בגרוזיה, אחר כך ברוסיה, אחר כך עוד בדרום אמריקה, עוד אולי משהו באיזה מקום. אנחנו חייבים נפגשים האלה בין האנשים חיים גם כן. יחד עם זה חייבים לפתח אינטרנט ומקום וירטואלית כזה שאני נכנס ויש לי הרגשה שאני נמצא עם כולם בחדר אחד. אם הייתה כזאת הרגשה, אם באמת היינו כך יכולים לעשות, יכול להיות שהיינו מבטלים את העניין הזה של הכנסים ומכללה והכל, אבל עדיין אנחנו מתפעלים בכל זאת מאלו שנמצאים איתנו יחד. אם אני נמצא בקשר וירטואלי עם מישהו, אני לא כל כך שונא אותו. אתה מבין? זה מה שחסר לי. כן, יש שם בחור חדש. נותנו לו לשאול.
שלום. מצד אחד אני מבין שכולם בסופו של דבר צריכים ללמוד את החוכמה בשביל להגיע לתיקון.
כן.
אבל מצד אחר, אף אחד לא זז בלי חיסרון, כן, לדבר הזה. האם אפשר לעורר בתוך בן אדם את החיסרון, תוך כדי שיחה, תוך כדי...
יכול להיות שאם אתה מסביר לאדם שהמכות שעכשיו מגיעות עליו זה מכות מערכתיות, שמחוסר ההתאמה לממש לעולם הגדול, ומיום ליום הם יתגברו, ועל בטוח הוא יקבל יותר ויותר מכות אכזריות עד ממש, כן? אז הוא ישמע, למה שלא? אנחנו לא אומרים לו, תשמע, זה כל כך יפה, למה שאתה לא בא? הוא אומר, יש לי משהו יפה אחר. אבל כשאתה אומר לו, תשמע, אתה עומד לחטוף, כן, כדאי. הוא שומע אחרת, ואחרי כמה מכות אז הוא שומע עוד יותר טוב. אז היום אנחנו נמצאים במצב שיש לך חוכמת הקבלה אף פעם לא התגלה למצב שאתה סתם אומר לאדם, תראה זה יפה, למה שלא בא? אף פעם, מקובלים היו נגד זה, הם לא רצו לתת אותה לאף אחד בצורה כזאת. רק אם אתה לא מסוגל בלעדיה. היום אנחנו מגיעים למצב שכל העולם נכנס לשלב שלא מסוגל בלעדיה.
אז בעצם רק מתוך הסברה נכונה של איך שהמערכת עובדת ברמה של שכר ועונש, אנשים יוכלו להתעורר בתוך ה...
ולכן אני רוצה שוב להזכיר שמאחד לשלישי באפריל בניו ג'רסי שליד ניו יורק יהיה לנו כנס גדול, כן? יהיו שם שיעורים, סדנאות, ישיבות חברים וכו' וכו', ודאי שאני אהיה שם עם הרצאות שלי, כן? ואנו מצפים לראות את כל החברים שלנו מצפון אמריקה, דרום אמריקה, בקצור מאירופה, מאסיה, כל אחד שיבוא. אנחנו רואים את הקבוצת ניו ג'רסי עכשיו על המסכים. לא? כן. זהו, הם מארגני הכנס, אז אנחנו עוד מעט נבוא אליהם. ועכשיו סיימנו את ברלין, והם ממשיכים לאמריקה. ובזאת נסיים.
כן, לפני שנקרא את ההודעות, נזכיר לצופים שבעוד שבועה נפתחות כיתות לימוד חדשות במכללת קבלה לעם, אז כולם מוזמנים לפנות אלינו ב-1-700-509-209 לעוד פרטים. ולהודעות, סוף שבוע של חיבור במצוקי דרגות. בתי קבלה לעם, ירושלים ומודיעין מזמינים אתכם לסוף שבוע של חיבור ואיחוד, הכולל הרצאות של הרב לייטמן, סעודות, ישיבות חברים, תרבות ופעילות ייחודית להורים ולילדים. יום חמישי 24 בפברואר עד מוצאי שבת 26 בפברואר, מצוקי דרגות מעל ים המלח, מספר המקומות מוגבל, הקדימו להירשם. פרטים והרשמה באתר קבלה לעם, kab.coil. כנס קבלה העולמי בניו ג'רזי, We Make It Real, בראשון עד השלישי באפריל, האנושות עולה למדרגת החיבור הבאה בכנס קבלה לעם העולמי שיתקיים בניו ג'רזי, ארצות הברית. הכנס יכלול הרצאות איכותיות עם הרב לייטמן, ישיבות חברים, אירועי תרבות והכל למען חיבור אחד כלל עולמי. כנס הקבלה העולמי בניו ג'רזי, We Make It Real. לפרטים והרשמה, www.kabala.info. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
הבחירה היא בידיך, ואין כאן את מי להאשים. אם הוא נסתר עוד מעיניך, אז בוא תבחר בחברים. כל הניסיונות להתגבר יצליחו רק עם החבר שיכוון אותך אל המקום הטוב. בוא נבחר בלאום. הבחירה היא בידיך, אפילו אם לא תמיד רואים. רק תבחר עכשיו את החבר הטוב, הרי בחרת בחיים. כל הניסיונות להתגבר יצליחו רק עם החבר שיכוון אותך אל